הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות, מוגש בחסות עלי שלכת.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של עושים את המוות. אנחנו בפרק שקראנו לו עושים חיים, אולי רומן עם המוות, עם לי פרלמן נחום. הפרק גם בחסות עלי שלכת. עלי שלכת היא בית הלוויות המקצועי הראשון בישראל שמציע שירותי אופרה, שריפת גופות, קבורה, מעמדי פרידה, קבורה בלב ים, שימור DNA ועוד שירותים. אתם כמובן מוזמנים לאתר הבית של עלי שלכת או לדף הפייסבוק, יש לכם לינק בתחתית העמוד. אני כמעט פסחתי, אני חושב, על הפתיח, כי השיחה שהייתה לי ויש לי עם לי מעלה הרבה מאוד דברים, או מתינה גם אצלי הרבה מאוד דברים, למרות שהיא תמיד נשארת תוססת ומלאת חיים, אין לי מושג איך היא עושה את זה, אני מרגיש שזה. אז קודם כל, ברוכה השבה.
תודה.
אנחנו דיברנו בפרק הקודם, אני אתן איזושהי תמצית שלי, אישה מאוד צעירה, בת 41, נשואה עם שלושה ילדים, וחיים נורמטיביים, והיא למדה פסיכולוגיה, ומטפלת כפסיכולוגית, ואפילו התחילה את התהליך, הייתה לקראת הסיום של הוצאת הדוקטורט שלה, ואז היא מלווה את אביה בבשורות הקשות של סרטן מאוד מפושט שהיה אצלו, ותוך כמה חודשים הוא גם נפטר, והיא חוזרת לחיים שלה, ומגלה שגם לה יש סרטן מאוד לא פשוט בשלב 4, וגם היא עוברת תהליכים. וסיימנו את הפרק אחרי שהתהליכים הראשונים נגמרו, ולי מוכרזת כנקייה, חזרה לבריאות, עושה מסיבה עם אמא ואחותה, נוסעת לטייל בסין. ואיך מתמודדים? איך מגלים בך פתאום שהסרטן חזר?
באמת, בנקודה הזאת אני חצי שנה אחרי שסיימתי את הכימו האחרון, ויש איזה משהו שהוא נורא חשוב. כל שלושה חודשים אנחנו, המחלימים מסרטן, עוברים בדיקה, סקירה או הדמיה, ויש איזה משהו שמאוד קשה להסביר למי שלא עובר את זה, שכל שלושה חודשים החיים שלנו יכולים להשתנות. אנחנו נכנסים לאיזה מכונה גדולה ושותים איזה חומר די מגיע.
סליחה שאני אומר, מה זה יכולים להשתנות? אני מניתי צריך לעבור תהליך כזה, לא הייתי ישן שתי לילות קודם לפחות.
נכון.
והמתח וה...
נכון.
זה לבד משנה את החיים.
אני חושבת שכולם...
בלי קשר לתוצאות שמפחדים לקבל.
לגמרי, לגמרי. עצם העיריות של החיים שם היא מאוד מטלטלת, ובאמת בשבוע שסמוך בדרך לבדיקות, ועד אחרי שהן חוזרות, בדרך כלל המחלימים לא מתפקדים כרגיל בשבוע הזה, זה מאוד מאוד מותח.
אני מניח שלא רק הם, אני מניח שגם בני ביתם. זה משהו ש...
זה באמת עניין של עד כמה...
ברור שאולי זה לא באותה עוצמה, אבל אני מניח שיש שותפים לדרך. כן.
אני מאוד לא משתפת בדברים האלה, זה משהו שאני בדרך כלל עוברת עם עצמי, אבל אני יכולה לבוא ולהגיד טוב, לבעלי, טוב, תשמע, אני משוגעת היום כי אני לקראת הבדיקה, או... אז אל תתייחס לכל הערה רוגזנית שלי.
אנחנו דיברנו בפעם הקודמת על, על השיתוף שלך. אמרת שאפילו הקמת קבוצת וואטסאפ חד סטרית, כי לא רצית אפילו לראות מה אנשים מגיבים, כי הרבה פעמים אנשים מגיבים, אפילו מתוך כוונות טובות כמובן, אני מניח כולם, אבל המשמעות של המילים עושה פעולה הפוכה. ואני מכיר את זה גם בעולמות אחרים, שאתה אומר משהו מסוים, אתה מתכוון באמת ב-100% כוונות טובות, אבל זה מביא לתוצאות בדיוק הפוכות ממה שהתכוונת. בעצם יש פה סוג של ז'רגון אולי, שאולי צריך לפתח אותו, של מה מותר להגיד, מה אסור להגיד. את רוצה להגיד מה מתאים לך, או איזה טיפים, מה כן להגיד, או מה לא לומר?
כן, אני... תראה, יש אמירות אייקוניות כאלה, שתמיד חולי סרטן צוחקים עליהם, הם תמיד... אנחנו חושבים בקבוצה, ואנחנו מדברים על זה, אז תמיד אומרים, הדבר שאני הכי שונא, זה שאומרים לי שאני גיבור, או שאומרים לי שיפה לי הקרחת. כאילו, יש איזה משהו באמירות האלה, שלא מחובר לאיך שה... יש בצד השני המון המון כוונה טובה, אין בחורה שנשאר לה שיער, ולא אמרו לה שהיא דומה לשיני דו קונור. מי מהן באמת דמתה לשיני דו קונור? אני לא יודעת. יש איזה אמירות כאלה שהסביבה נורא רוצה להרים לך, ולחזק אותך, ולתת לך מוטיבציה, והחוויה ממול היא שלא רואים בכלל איפה אתה נמצא. זה מין הזה משהו שהוא... אולי אני אגיד את זה אחרת. אני אגיד שהסביבה צריכה להיות פחות עסוקה בלנסות להרגיע. להרגיע את המטופל, או להרגיע את עצמה. להיות יותר קשובה. להיות יותר קשובה ולשאול. אפשר גם לשאול. תגיד, היית רוצה שאני אחזק אותך, שאני אספר לך סיפורים אופטימיים, שאני אחבר אותך עם מישהו? או שאתה סתם רוצה שנשב ונדבר בכלל על משהו אחר? או שאתה רוצה פשוט לספר לי מה אתה עובר ואני רק אקשיב? אני חושבת שלשאול זה ההתחלה הכי טובה שיש, ולא להניח שאמירות שאני חושב שמחזקות, באמת מחזקות את הצד השני, כי... יש איזה פער נורא גדול בין להיות מחלים לתמוך במחלים.
זה חזק, זה פשוט היה חזק, איך שניסחת את זה עם שהקשבה מתחילה בשאלות ובדיאלוג פתוח, ולשמוע באמת מי הפריוריטי, שזה כמובן החולה שצריך להיות מרוכז בעצמו ובהחלמה, ומה הוא רוצה, או היא, ולא בזה. וגם שתיארת את המילים קודם שדיברנו מה כן ומה לא שהתחלת להגיד, מה ששמעתי זה שאלף אל תשקרו, אל תספרו לי סיפור אם אני לא דומה לשני דו קונר, אל תספרו לי שאני איתה לי סבל לעשות שני דו קונר ודברו על משהו אחר. לשמור על האמת לכל אורך הדרך, לשמור על אסרטיביות ובאמת לפתוח בשאלות, זה כן. הטיפים.
כאילו אני יכולה להיות מודעת ולתווך את זה, אבל אני לא משתפת. באמת את הקרובים אליי בפחדים.
מותר לשאול למה, כי בפרק הקודם שדיברנו, דיברת דווקא על זה שאת אדם מאוד משתף בהכל, ובכל התהליכים וגם עם כל הסביבה.
אני חושבת שזה באמת קשור למה שאנחנו מדברים עכשיו, לזה שזה חזר פעם שנייה. אני חושבת ששם משהו השתנה, בפעם השנייה כבר לא סיפרתי. כבר לא ניהלתי את אותם ההודעות כמו שעשיתי בפעם הראשונה. בעצם בפעם השנייה אני מגיעה לבדיקה שגרתית. בדיקה בכלל לא צפויה, לא מהבדיקות הרגילות שלי. נפסה איזה MRI, שהוא לא הבדיקה שאני אמורה לעשות. ושם פתאום רואים עוד פעם גוש בשד. והסיוט שלי מתגשם. אמרו לי מההתחלה, הסרטן שלך יחזור. כי סרטן זאת חיה מאוד חכמה, תאים מאוד חכמים. משתכפלים גנטית, מוצאים עיקופים, הם עוקפים את כל התרופות בסוף, אז אני יודעת שהסרטן שלי יחזור. אבל חצי שנה עוד לא צמח לי השיער, כאילו, עוד לא... אני עוד רק מגדירה את עצמי רבע כוח עדיין, כאילו, איך יכול להיות שעכשיו מההתחלה? חוסר פריות, אבל גם מין כזה... אולי טוב שלא חלמתי יותר מדי, שלא היה לי יותר מדי זמן לדמיין שאני אהיה בסדר, וכאילו אני עדיין על אותו גל של התמודדות, למרות שזה לא ממש מדויק, אני כבר כן מתחילה להרגיש טוב, ומתחילה להתחזק, אז מאוד מאוד מטלטל, אבל זה מהר מדי, וזה מבאס אותי, ואני נורא מפחדת מהטיפולים. זהו, ואני... ההחלטה הרפואית הייתה, לא לעשות כימותרפיה כל כך סמוכה לכימותרפיה שכבר הייתה, ואני נכנסת לטיפולים אחרים, אני נכנסת לניתוח ולהקרנות שהיו לי מאוד קשות. דווקא בדרך כלל הקרנות הן לא קשות כל כך, אבל אני מאוד מאוד סבלתי, אבל הנקודה היא שאחר כך אני כבר לא רוצה לחזור למה שהיה. כאילו מה שקרה אחרי הפעם הראשונה היה שרק רציתי לחזור למה שהיה. הסרטן נגיע, הוא קוטע לך את החיים בבת אחת, לפני שנפרדת מהם. ובכלל, כל הסרטן הזה זה חתיכת התמודדות עם פרדות ועם הרבה מיטות קטנות בדרך. את מאבדת את השד שלך, את הנשיות שלך, את המיניות, אבל לא רק מיניות במובן הפיזי, החיצוני, אלא את באמת לוקחת כדורים שמדקים לך את ההורמונים וצריכה להתמודד עם... אובדן מאוד 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 גדול, וכמובן אובדן תמימות וקושי לסמוך על להחזיק את הלא נודע כזה, משהו משמח. יש הרבה אובדנים והרבה מיטות קטנות, ואני מבינה שגם העבר שלי באיזשהו מקום, אני כבר לא רוצה אותו יותר. אני לא רוצה לחזור לטפל בקליניקה, ואני לא רוצה לחזור לעבוד בהדסה, ואני לא יודעת מתי הבדיקה הבאה, אבל אני מבינה שמעכשיו העתיד שלי הוא 3 חודשים קדימה. אני לא מצליחה לייצר שום התחייבות לטווח ארוך. אני מבינה שלחזור לקליניקה ולמטופלים זה התחייבות. אני לא, הרי אף אחד לא בא לראות אותי, כי עוד 3 חודשים אולי אני ייעלם, לא? וגם לבוא ולשתף בקליניקה שאתה בא אליי, אבל תדע, זה לא רעיון טוב, אבל גם יש איזו שאלה אתית. כאילו, אם את יודעת שהסרטן חזר לך כבר פעמיים, אז את כן משתפת, את לא משתפת. עולות הצעות כמו, כל אחד יכול למות מחר, אז, ואנחנו לא משתפים את המטופלים שלנו בכל האופציות, אבל אני לא מרגישה שזה נכון לי. ואז אני מתחילה להיות יצירתית ולהקשיב פנימה. אז זה ברור לי שהמטרה הראשונה שלי זה די לסיים את ההתמחות שהסרטן רק העריך לי אותה, שזה אבי הראשון שאני צריכה לעשות, אבל חוץ מזה אני לא יודעת כלום. אגב, אני מחליטה שאני לוקחת את המשפחה שלי, ואנחנו נוסעים לשנה לתאילנד. יש לי חברים שם, הרבה חברים שם, אני יכולה להסתדר, ואני אומרת עצמי, די, החיים קצרים, לא מעניין אותי עבודה, לא מעניין אותי אם יש לי כסף לחיות בתאילנד או אין לי כסף, אני אטפל בזום, אני אטפל בזה, אני כאילו, אני אסתדר. אבל אני עכשיו רוצה לחיות כל רגע כמו שהכי כיף לי. אבל אז החלום הזה נגוז לו, כי בעצם מבחינה רפואית אני לא יכולה לקבל את התרופות שלי בתאילנד. ואני שוב פעם חוזרת לאותה נקודה של לתכנן למרחקים קצרים. כי בין טיפול לטיפול יש לי 3 שבועות, ובין בדיקה לבדיקה יש לי 3 חודשים. ואני צריכה להבין מה אני עושה, גם מבחינה תעסוקתית, כי המציאות לוחצת, ובעלי עובד פחות בגלל התמיכה בי ובמשפחה, ואני כבר עובדת פחות, והביטוח לאומי יגמר לו מתישהו, וזהו, ואני מנסה להבין מה אני עושה, ואני חושבת, לקליניקה אני לא חוזרת, אולי אני אלמד איזשהו טיפול שהוא כזה של כמה פגישות, ולא בא לי, לא בא לי CBT, ולא בא לי דינמי קצר מועד, אני בודקת את האפשרויות, לא רוצה, הרבה פעמים זה גם לימודים של כמה שנים, שזה בכלל לא אקטואלי בשבילי עכשיו, להתחיל תוכנית של כמה שנים, או אפילו של שנה, ואני כזה מדברת ומקשיבה ובודקת ומחליטה לייצר סדנה. אני אומרת, אוקיי, מפגש חד פעמי, קבוצתי, אני לא מוותרת על המקום שלי כמטפלת, שהוא חלק מאוד משמעותי בשבילי, אבל אני עושה את זה במפגש חד פעמי. ופתרתי לעצמי את ההתחייבות הזאת מלשקר, להודיע, ואני מבינה שכרגע מה שהכי אני מתעסקת בו זה גם ככה הסרטן, אבל אני מתחילה לייצר סדנאות.
בוא נדבר רגע על מה מהות הסדנאות, כי סדנאות יכולות בהרבה תחומים.
נכון. המהות שמלווה אותי, והיא נמצאת בבסיס של אולי של כל הראייה שלי בטיפול, זה להמציא את עצמי מחדש. זה איזושהי נקודה כזאת שזה מתוך מה שאני עוברת, עדיין. להיות קשוב יותר פנימה, ולנסות להגיד, אוקיי, עברתי סרטן, אז אני לא מי שהייתי קודם, ובואו לא ננסה להיות מה שהיינו, וטוב שאנחנו לא מה שהיינו קודם. אנחנו הרבה יותר חכמים, והרבה יותר בכאן ועכשיו, ויש לנו איזו הזדמנות. סרטן הוא לא מתנה, שלא נטעה, אני לא... מישהו אמר לי, בחיים אני לא אתן לך מתנה כזאת, למישהו שאני אוהב, אז זה לא מתנה. אבל זאת כן הזדמנות, שאפשר לקחת אותה, כדי להקשיב יותר פנימה, ולעשות באמת
לשנות סדרי עדיפויות, לשנות בחירות.
לגלות דברים חדשים. יצירתיות, אנשים מגלים המון יצירתיות. אני גיליתי כתיבה, שתמיד הייתה לי נורא מסובכת, והיום היא פתאום באה לי ממש בקלות. אז זה מה שעומד בבסיס בכלל של האמונה שלי בטיפול במחלימים מסרטן.
מחלימים באיזה שלב מגדירים אותם, מי שעובר טיפולים, או מי שכבר הוכרז נקי בסוף הטיפולים?
זאת גם שאלה טובה. אנחנו לא יודעים איך להגדיר. אז כל אחד יש לו את ההגדרות קצת שלו, אני קוראת למחלימים לכל הקבוצה הזאת. ואז אצלי יש מחלימים בתקופת הטיפולים ומחלימים אחרי הטיפולים.
אוקיי. אז קודם כל, מטפלת היום זה לא היה סדנה חד פעמית, נגדיר
נכון,
את זה ככה.
נכון, הסדנה הזאת התגלגלה לה, ובהתחלה רציתי לעשות איזה מין ריטריט כזה, ואז פניתי לעמותות. העמותה היא עמותת מרכז טל, וחלאס סרטן הוא הפרויקט. בעצם הם מטפלים בצעירים, מבוגרים צעירים שחלו בסרטן, מגיל 18 עד 44. מתוך הבנה של לטווח גילאים הזה, יש צרכים אחרים. זה לא טווח גילאים המבוגר יותר, שהסרטן יותר אופייני לו, שהוא כבר מתעסק בפנסיה ויש נכדים ויש איזה סיום תקופת הפריון. בעצם מגיל 18 עד 44 זה שנים קריטיות של הקמת משפחה וזוגיות וקריירה, והקטיעה שם היא נחוות מאוד...
הרבה יותר דרמטית.
הרבה יותר דרמטית בדיוק, זו המילה שחיפשתי. ושם יש הרבה גם במשותף. הקבוצות עצמם הן מאוד אטרוגניות, הן לא מוגבלות לאיזה סרטן היית או באיזה שלב אתה נמצא. גם זה קיים אגב, יש גם קבוצות שהן... הן מבוססות על שלבים, לא אצלי, אבל קיימים כאלה דברים. אז הקבוצות שלי הן מעורבות, גם בסוגי הסרטן, גם בכל זאת יש הבדל בין גיל 18 ל-44, אז יש גם את השלבים שונים של החיים, וגם בסטייג'. ובעצם יש קבוצות שבהן אנשים מתמודדים עם סרטנים שאין להם תרופות, שניסו עליהם כבר את כל הקווים הטיפוליים, שהם משתתפים באיזה מחקר. ויש מצד שני אנשים שהיה להם מה שאנחנו קוראים בהומור סרטן קטן, שהם מתמודדים עם ההשלכות אחרות של הסרטן שלהם, כמו קבלת הכרה, או פחדים שאין איפה להביע אותם, כי הסביבה נורא רוצה שהחלמת מהסרטן הרי, נכון? למה אתה צריך לדבר עליו? זה גם תגובה ששומעים. מתמודדים אומרים להם, שהמשפחות שלהם אומרים להם, למה אתם צריכים ללכת שם לדבר על הסרטן שלכם? כבר סיימתם עם זה.
אני יכול לשמוע את האמירות האלה נאמרות מפי כמה אנשים, כן.
כן, אני גם מבינה אותם, הסביבה נורא נורא רוצה שאנחנו נתעסק בחיים ולא במוות.
אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה. דרך אגב, לכל המאזינים, יש בתחתית הדף גם כמובן לינק לקבוצות תמיכה של לי, אז אתם מוזמנים להסתכל או להיכנס או... מקווה שאתם לא צריכים, אבל אם אתם צריכים, אז כמובן גם להצטרף ולקחת חלק. העבודה עם הקבוצות, עם חולים, אולי אפילו עם חולים שלא כולם שורדים, מה זה עושה לך? מה זה עושה להם?
אני חושבת שבמיוחד מחלימים שסיימו את הטיפולים שלהם, אז אין להם הרבה מקומות בחיים שהם נמצאים במגע עם מה שעבר עליהם. אז הקבוצה היא מאפשרת מגע גם עם הפחדים דרך התמודדויות של אנשים אחרים. יש לנו אנשים בקבוצות כרגע שהסרטן חזר להם ואנחנו מתמודדים עם זה. שיש חזרה של הסרטן, וכל אחד בקבוצה שיושב יודע שזה סוג של אנדנדינו כזה. זה יכול להיות גם הוא, אבל הוא יש לו הרבה יותר כישורים לתמוך שם בחבר שלו מאשר כל אחד אחר בחוץ. הוא גם מכיר את הסיפור, והוא גם מכיר את התחושה, וגם מצד שני יושב מול הסיוט הכי גדול שלו, שזה יחזור. זה מכין אותם. זה מכין באיזשהו אופן את ה... מביא אותם יותר מוכנים לאופציה הזאת. אם היא תקרה או לא, אנחנו לא יודעים, אבל אתה יודע, ברגע שבכלל זה מהות של טיפול פסיכולוגי, ברגע שאתה נותן מקום ומדבר, או לפעמים אפילו רק מקשיב, כמו שאולי מי שיקשיב לפודקאסט הזה, לדברים שמעוררים בך חרדה, הם נהיים פחות מפחידים ופחות מאיימים. אז אני חושבת שאולי זה איזשהו משהו משותף לכל מי שמגיע מרצונו לקבוצה כזאת, זה להיות מסוגל להתמודד ולא לפחד, כי אם אתה מפחד, אתה לא מגיע לקבוצה הזאת. אבל עדיין, כשפותחים את הנושא של המוות, הפיל על הגדול הזה שבאמצע החדר הוא לא, הוא עדיין שם, כאילו עדיין לא מדברים עליו. עדיין נורא קשה, עדיין יש הבדלים בין הרצון של אנשים לדבר על הנושא הזה, גם אחרי ש, אתה יודע, אנחנו אומרים שסרטן זה נשיקת המוות. קיבלת נשיקה מהמוות, גם אם החלמת, אתה כבר לא יכול להיות אדיש ותמים. יש לך את הפוטנציאל.
הגדרה מעניינת, לא חשבתי עליה. כששאלתי את השאלה שעכשיו בנית עליה, שאלתי בעצם... השאלה הראשונה הייתה, מה זה עושה לך, ואחרי נכון. זה להם, וענית לי בעיקר להם.
נכון.
ויש דבר אחד מאוד ברור שאני שומע בלי שתגידי, סליחה אם אני פולש טיפה, אבל זה נשמע לי שהטיפול, העזרה, ההקשבה לזולת, הוא משהו מאוד מהותי אצלך, והוא מקבל ביטוי מאוד חזק פה. זאת אומרת, זה יש פה כן מימוש עצמי במובן מסוים גם. שם זה נמצא אצלך, או שזה גם נותן לך, או משפיע עליך בדברים נוספים?
הייתה לי איזו הבנה מאוחרת כזאת, שבעצם בזה שאני יושבת בקבוצה כמנחה, אני גם קצת עושה הלחוש לעצמי על הנושאים המפחידים האלה.
אוטותרפיה.
כן, זה דסנסיטיזציה כזאת לפחד. אני בעצם, אתה יודע, הרבה פעמים שאנחנו מטפלים בטראומות, אז אנחנו חוזרים לרגע הטראומה ומנסים לפרק אותו ולחזור ולדבר עליו שוב ושוב, כדי קצת להגמיש את התסריט וקצת לראות את המקומות שכן היה לנו בהם בחירות ושליטה. אני חושבת שבשבילי זה משהו כזה, מין איזה הפוך על הפוך, אני עושה את זה לעצמי. אני נחשפת שוב ושוב לסיפורים של אנשים אחרים, ודרך זה מאבדת גם את החוויה שלי. אז אני חושבת שהקבוצות נותנות לי לא פחות ממה שאני נותנת לקבוצות.
לא, זה גם חשוב, אני חושב.
אני חייבת אבל גם להגיד משהו שמאוד מרגיע אותי בתוך הקבוצות, זה שכל ההסתרה הזאת, אני, מה שמיוחד זה שאני מטפלת חשופה. המטופלים שלי בקבוצות יודעים שהיה לי סרטן. זה הקל עליי מאוד, במקום כמו שתיארתי לך מקודם, לבוא לקליניקה ולהתלבט, להגיד, לא להגיד. אז המטופלים שיושבים איתי בקבוצה, הם לוקחים, הם גם יודעים איזה סרטן היה לי, ואיזה שלב הוא היה, ולפעמים אני פה ושם זורקת איזה משהו גם מהסיפור שלי, למרות שלא כל הזמן, אבל הם מחזיקים גם בראש שיכול להיות שגם אני עוד 3 חודשים מקבל בדיקה לא טובה.
את חלק מהם.
נכון.
את לא חיצונית למעגל.
נכון, אני חלק מהם
אבל
בתפקיד.
אבל יש בזה משהו נכון, זאת אומרת שהראייה של מי שמטפל, הוא, היא לא רק ראייה קלינית, היא לא להכיר את המונחים מבחוץ, או לשמוע אותם ולעשות רפיטציה על מה שהוא שמע, אלא לדבר על רגשות, על החוויה האישית.
נכון.
אנחנו בסופו של דבר, יש שתי תיאוריות בעולם, אחת שאומרת שאנשים עשויים כולם ממולקולות, וזו גישה מאוד מדעית, וזו גישה נכונה, היא מדויקת, אנחנו עשויים ממולקולות, ויש גישה שנייה שבאה ואומרת שאנחנו בעצם אוסף של סיפורים, היסטורי, אנחנו מספרים את הסיפור שלנו בכל מיני וריאנטים כאלה ואחרים, והסיפורים מי שעושה אותנו ואנחנו עושים, חיים את זה, והסיפורים אולי הם מנגנים על העולם הרגשי, על העולם האמוציונלי, ואני חושב שמאוד קל להתחבר למטפל שמחזיק בשתי המקצוות של המקל, שמצד אחד יש לו את הידע והיכולת לנתח קלינית, ומצד שני הוא חלק מאיתנו.
נכון. נכון, אבל אני גם סוג של שליחה שם, הקבוצה די עובדת לבד. כאילו, אתה נותן לי הרבה קרדיט. אבל אני חושבת שבעצם ההתכנסות הזאת,
אני חושב שהקרדיט, את יצרת אותו לעצמך. גם שמנווטים משהו ואת שולחת, ואנשים עושים את העבודה במשותף, עדיין יש את מי שמנווט ושלח את האותות. אז בואי לא נקטין בערך עצמך ובמה שאת נותנת.
לא, אני רוצה להגדיל את ערך המשתתפים בקבוצה, לא להקטין את ערך עצמי.
אני לא חושב שזה בא על חשבון.
נכון, נכון.
אני רציתי לשאול אותך באמת איך המחשבות שלך, כמה זה מלווה אותך היום ביום יום, או שזה רק לקראת המועדי בדיקות.
לא, זה מלווה אותי כל יום. אחרי הפעם השנייה שחליתי, אז אני חושבת שמשהו בשיח שלי עם בעלי השתנה, כי אני פתאום נהייתי מאוד מאוד מודעת למוות, והחלטתי לחסוך את זה ממנו. החלטתי שהוא לא צריך להיות אחראי על כל החלקים שלי בחיים, ואני יכולה לבחור איזה חלקים אני שמה איתו, ועם מי אני מדברת על המוות, ולא יכולה להפיל את זה עליו. עם הילדים ממש לא. הם קטנטנים. הסרטן עולה, הוא עולה בהרבה מאוד מצבים.
זאת אומרת, הם מודעים למצב, אבל את לא חולקת את הרגשות ואת הפחדים עד הסוף.
מבחינתם הסרטן שלי מאחורינו. מבחינתם הסרטן שלי מאחורינו, וגם הפעם השנייה, נאמר להם שאני עושה טיפולי מניעה, לא שהוא חזר. אז מבחינתם הסרטן זה משהו שהיה פעם, והקרחת זה משהו שהיה פעם, אותם אנחנו לא מכינים.
הבנתי.
אנחנו מושכים זמן.
כולנו, אני חושב.
נכון, נכון.
רק הפרופורציות של הנפח.
זה בסוף ממש מחזב אם אני אמות ממשהו אחר.
אני יכול לשאול מה התפיסה האישית שלך את המוות, מה קורה אחרי המוות?
זה גם חלק מההיסטוריה שלי, היה איזו תקופה כזאת שהתעניינתי בגלגול נשמות, זה היה תקופה שטיילתי בעולם, תקופה טובה, וקראתי הרבה על בודהיזם, ועשיתי ויפאסנה, והיה לי מין כזה, מין אזור כזה בחיים שהתעסקתי בזה, ונטשתי, והיום כשאני מסתכלת על מה קורה אחרי, אני לא כל כך חושבת על הנשמה שלי, במובן שיש שם משהו אחרי, שיש עוד חיים, עוד עולם, אני מאוד עסוקה במה אני משאירה אחריי. מבחינתי גם הפודקאסט הזה זה חלק מהסיפור, כאילו זה גם משהו שאני משאירה אחריי, שניתן לילדים שלי לשמוע רק שהם יהיו ממש גדולים, אבל הם ישמעו ויהיה להם את הקול שלי. את יודעת
שזה יושב באינטרנט, אתם עולים למצוא את זה.
אבל הם עדיין קטנים מדי כדי לחפש. אבל יהיה להם את הקול שלי ויהיה להם את הרצף שלי, ואני מתעדת, יש לי מין דף אינסטגרם ופייסבוק שבו אני מתעדת את ההתמודדות שלי ואת הדואליות הזאת של להיות מטפלת, מטופלת, כדי שאנשים אחרים יוכלו להיחשף. אז מבחינתי, ההישארות של הנשמה שלי או החיים שלי אחרי המוות, זה מה שאני משאירה וכמה אנשים שנגעתי בהם. אבל אני מבינה שזה הסוף, מבחינתי זה הסוף. אני מתכוננת לסוף הזה, על הסוף המוחלט. אין לי אשליות. אולי חבל, אולי היה יכול להיות לי יותר קל. אני לא יודעת. זה לא אני.
אני חושב שאפילו סיפרתי, אבל אני חושב שאנחנו הכרנו דרך מאיר שעשה איתנו גם פרק בפודקאסט וגם ליווה את אמו שבחרה בהמתת חסד נכון. בשוויץ, ועל זה כן. דיברנו. אז אני יודע שאת הכרת אותו גם בקפה מוות.
נכון, נכון. אני חייבת לעשות את זה עוד פעם. כן, הגעתי בצורה ממש מקרית. אני חיפשתי קפה מוות המון המון זמן. שמעתי על זה כבר לפני שנים, ופתאום זה נהיה משהו שכבר אני באמת צריכה ללכת ולעשות. ובעצם הכרתי את מאיר בתוך הקבוצה. תשמע, אני אוהבת להסתכל למוות בעיניים, אני לא מפחדת. וזה אגב משהו שמאוד חשוב לי כמטפלת, ואני חושבת שכל המטופלים שלי יודעים שזה לא מפחיד אותי לדבר על זה. אין שום דבר תכלס שהם יכולים לספר לי שאני לא יוכל להיות שם בשבילהם. ולהיות בקפה מוות היה באמת לעשות משהו אקטיבי בשביל זה, ולמצוא את המקום. ואני חייבת להגיד שהגעתי לקפה מוות והייתי בטוחה שיהיו שם עוד אנשים שעברו מן מחלות סופניות, ואני לא היה שם לבד, והתפלאתי לראות שזה אנשים...
שגם אנשים בריאים עוסקים בזה.
כן, אנשים בריאים שאולי עובדים עם אנשים נוטים למות או חוו... חוויות כאלה, אבל בעצם הייתי שם היחידה, אז היה לי מין איזה תפקיד כזה גם, של זאת שגם התמודד, כאילו, facing it, אז זה הייתה חוויה מיוחדת.
שאת מעולה לי קודם מחשבה בראש לפני סיכום. אם יש לך שאלות, אני בדרך כלל לא עושה את זה, בדרך כלל אני שואל אנשים את השאלות, אבל אם יש לך שאלות שאת רוצה לשאול אותי, אז...
האמת שכל הפודקאסט הסתכלתי עליך והרגשתי אותך מאוד מאוד מחובר אליי. אז השאלה שלי שהיא אולי קצת קשה, זה איפה זה מתחבר לך, מה שאני מספרת. אני לא יודעת אם בא לך לדבר על זה, אבל אני מרגישה שיש עניין.
המחשבות על עצמי קיימות. אני הגעתי לעסוק בנושא כי יש חוויות בכל משפחה, והיה לי בחירה מסוימת ורציתי לממש אותה, וכתוצאה מכך הגעתי לעסוק בנושא הזה. והנושא של סרטן הוא לא זר מבני משפחה שנפטרו, גם בצד השני, אחותי אונקולוגית, אז כאילו...
מעניין.
יש איזשהו... אבל זה לא משהו שמעסיק אותי, אני חושב, ביום יום. באיזשהו מקום אולי בתת מודע, אני מודע לזה שיום אחד כנראה, יש סבירות גבוהה שיהיה לי, אבל אני לא חושב שאני חי את היום יום שלי לפי זה. אני גם חי באיזשהו דואליות מסוימת, כי מצד אחד באמת בית לוויות זה משהו שכאילו לכאורה עוסק במוות, אבל אני מרגיש יותר שאנחנו נותנים כתף לאנשים, אבל מצד שני המוות איפשהו בסביבה נמצא ומדבר והוא מוחשי, וכמו שאמרת, יש הבדל כשאת נתקלת במשהו שהוא שייך למשפחה והוא נוגע יותר קרוב באנשים, או אפילו אם הוא לא נוגע במשפחה, אם אנחנו פתאום מלווים מישהו שבאמת הנפטר בבית הוא ילד או תינוק, אז זה משהו שנוגע בכל מי שמעורב. אני לא מכיר מישהו שיכול להישאר שווה נפש או אדיש.
אתה מסעדת את המוות שלך?
מסעדתי מבחינת כן, מה שהבחירות שלי.
כן,
כן, ברור. אני, בשביל זה הקמתי את הלי שלכת, כי הבחירה שלי בסופת גופתי ומה יעשו עם האפר מוגנת גם בצוואה ובדברים. אני השארתי את הדברים, אני חושב, מאוד מסודר.
אז אני רוצה להגיד לך על זה משהו. אני חשבתי גם לרשום צוואה, או כל מיני, או התעסקתי הרבה בחוק החולה הנוטה למות, וקראתי, ויש לי מיליון פתקים בפלאפון עם הוראות הפעלה. אבל נורא הפחיד אותי, וגם שמעתי את הפודקאסטים שלכם, את הפרקים, והתחברתי מאוד לפרק שהיה על עניינים משפטיים, הקשבתי לו כמה פעמים, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, היית שם, חשבת, למה את לא באמת הלכת וכתבת צוואה ומסעדת את כל המוות שלך, או הטיפול בך, או מה שזה לא יהיה. ואז הבנתי שמפחיד אותי להתחייב. מפחיד אותי שעכשיו יתאים לי לשרוף את גופתי, אבל עוד שנה אני פתאום ארגיש שמשהו אחר, וזה דורש המון כוחות למסד ולעשות את הניירת ואת כל ה...
הניירת נותן לך תחושה שזה כאילו...
ההתחייבות הזאת הלחיצה אותי.
זה כאילו קביעת תאריך כבר לפגישה עם המוות?
לא, זה לא קביעת תאריך, זה פשוט הפעם הבאה שאני אחשוב על המוות, אני כנראה כבר אגסוס. ואז לא יהיה לי כוחות אולי לשנות את דעתי. זה מורכב, זה כאילו מתפרק לפרקטיקה.
אני יכול להבין, ואני לא רוצה ללחוץ או להגיד לך שאת צריכה לעשות, כי באמת כל אחד לדעתי צריך לעשות מה שמתאים לו ובאיך שמתאים לו, אבל אני אתן לך רגע איזושהי תמונת מראה. כי אם כן יש לך דברים, אני חושב שאת יכולה לעלות אותם על כתב. כתב הכוונה בצבא.
בצבא, אוקיי.
אבל את יודעת מה? את יכולה כתהליך מסוים, קודם כל להתחיל לשים אותם על כתב, שיהיה מולך. שיהיה לך איזושהי הצהרת כוונות.
זה יש לי.
זה עוד לא מעבר להצהרת כוונות, שום דבר. עכשיו את יכולה להתחיל לסמן איזה קטעים את נורא משוכנעת בהם. ואותם את יכולה כבר גם להכניס לצבא. את יכולה להכניס גם שיש לך העדפה ולא החלטה בנושאים אחרים. ואם תשני דעתך, מספיק שתגידי בעל פה לסובבים אותך. את יכולה להשאיר מספיק כלים, זאת אומרת, אני מניח שאם תשבים בעל מקצוע שיודע להתנסח ולבנות מנגנונים של מה יקרה ומה חשוב ומה אני משאירה לשיקול דעת ושל מי השיקול דעת, אז את יכולה לעשות דברים כאלה ואחרים.
כן.
ואז את יכולה לעשות את זה שהוא פתוח, סגור,
זה,
אבל
כן.
פתוח.
מדהים.
להשאיר את הדברים. זאת אומרת, אפשר לייצר שם גמישויות מסוימות.
מדהים.
לי, שוב, המון המון תודה.
תודה לך.
והמון המון בריאות, ובאמת אומץ, נחישות והפתיחות. אני חייב להגיד לך משהו שאני לומד כל פעם מחדש, אבל צריך זה שיעור ממש ענק. אני יודע לדבר על הרבה נושאים, אבל פתיחות היא לא הצד החזק שלי בהרבה נושאים. לפחות ככה מאשימים אותי בסביבה הקרובה שלי. וכשאני נתקל בפתיחות כמו שלך, אני מתמלא הרצה.
באמת?
כן, אז באמת מעורר השראה, והסיפור שלך בכלל באמת מעורר השראה.
תודה.
ואני אגיד תודה גם לצוות עושים היסטוריה, ולאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, ולרן לוי, העורך הראשי, ולדני תימור, המנהל העסקי. תודה לכם המאזינים, וניפגש בפרק הבא.